אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית במשדר מיוחד. אנחנו במשדר חירום, אנחנו במלחמה, ישראל תחת התקפה. אנחנו כרגע יום רביעי למערכה, ואני ואורן ביטרמן כאן על מנת כמובן לסייע לבעלי עסקים בשעה קשה זו של לחץ, של פחד, של אי ודאות לגבי מה הולך להיות, של הרבה בלגן. אני מאמין שאם זה פגע באנשים ככה בצורה כזאת משמעותית, גם פסיכולוגית, האפקט הכלכלי לא מאחר להגיע.
לגמרי.
אנשים מסתגרים בבתים, הפעילויות הרגילות הופסקו, אין אנשים ברחובות, אנחנו כל רגע שומעים מזעקות, בורחים לממד, ואיך מנהלים שגרת עסקים ושגרה כלכלית תקינה, גם במצב חירום. זה ממש היה לא מזמן שהייתה הקורונה, והיה מצב מאוד דומה, ועזרנו לעסקים גם אז. אז אנחנו פה כמובן היום כדי לעזור גם לכם, באנו במיוחד, כמובן, על פי הנחיות פיקוד העורף כאן למשרדים שלנו, כדי לצלם לכם במיוחד את הפודקאסט הזה, מאחר והרבה מאוד אנשים פונים אלינו חסרי עונים וצריכים עזרה, אז אנחנו כאן בשבילכם. אורן, מה אתה אומר?
המצב לא פשוט. מצב מורכב מאוד. כולנו פה מרגישים גם אגרופים בבטן מתחילת המבצע הזה. אין פה אחד שלא מרגיש את זה. אנחנו כולנו כואבים. וליבנו כמובן עם משפחות הנרצחים והמשפחות השכולות והמשפחות של הנחטפים. יש פה מכה, אפילו מכה קשה מאוד שאנחנו מקבלים כעם, אבל אסור לתת לזה לשבור אותנו. כרגע איך שאני רואה את זה על כף המאזניים, יש לנו הרבה הרבה מה להפסיד פה, ולכן אסור לנו פה אפילו לרגע לאבד את התקווה שלנו. לא סתם יש לנו את המנון התקווה. אנחנו עם שכל החיים נלחם, כל חייו נלחם, כל ההיסטוריה שלנו נלחמנו. בנינו פה מדינה לתפארת ב-75 שנים האחרונות.
נכון.
ואתה יודע, אני לא מוכן לתת להם זרזיף מהמדינה הזאת.
ברור.
ואנחנו לא נוותר פה על כלום.
כן.
והמשדר הזה, כמובן שהוא מלווה בעצב וכאב, אנחנו עם כל המשפחות. יחד עם זאת, אנחנו בחרנו גם בתקופה הקשה הזאת להגיע, לצלם, לתת באמת את הסיוע ואת האני מאמין שלנו, של איך לצלוח את התקופה הזאת בצורה טובה וראויה. ובואו נתחיל לדבר על זה. הכנו פה הרבה נושאים מאוד מעניינים. Mm-hmm. אני יכול להגיד לך שאתמול בערב קיימתי זום, מפגש לכל הנבחרת שלי, mm-hmm. שבסיום שלו באמת הם ממש הודו לי על השלוש שעות שקיימנו יחדיו, כי פתאום הם יצאו מהשגרה הזאת של כל הזמן להסתכל על הטלוויזיה ולראות את החדשות הנוראיות.
נכון.
ולהיות בתוך האזורים המאוד נמוכים האלה. ולכן אנחנו ניתן פה היום כל מיני כלים פרקטיים לאיך להשאיר את עצמנו מנטלית שפויים, קודם כל, ודבר שני גם בצמיחה, ולא לא לרדת לכיוון הזה של הפסימיות וכל הדברים האלה.
לגמרי. אז טוב, אז בואו נדבר, אנחנו נדבר היום גם על הפן המנטלי, פסיכולוגי, נפשי, נדבר היום גם על המצב הפרקטי, עסקי, כלכלי, זאת אומרת, מה עושים עכשיו?
יפה, איך ממש נערכים?
איך נערכים? ממש לפני רגע הייתה לי שיחה עם לקוחה בשם שרית, שהכי כיף שלקוחות מתחילים את השיחה בפחד, אימים, חרדה, בכי אפילו, ומסיימים את השיחה עם חיוך על הפרצוף ובתחושת ביטחון מאוד גבוהה, יודעים מה לעשות. וזאת גם המטרה שלי עם כל אחד ואחת כאן שמקשיבים היום לפודקאסט, איך אתם הולכים למעשה להגיב בהתאם למצב החדש. עכשיו, אני רוצה ככה, לפני שאנחנו קופצים לדברים, לספר על זה שבתקופת הקורונה בזמנו, באו אליי הרבה מאוד בעלי עסקים בדיוק באותה סיטואציה. זה היו כמה ימים של שוק, כמה ימים של איזה הלם כזה. אנשים לא ממש ידעו מה לעשות, היו דבוקים למסך, היו דבוקים לטלוויזיה, הסתכלו על התוכניות ורצו לדעת מה עושים ומה קורה. שאגב, תמיד ערוצי החדשות גם בפיגור של לפחות כמה שעות, אם לא כמה ימים, אחרי באמת מה שקורה בפועל. במיוחד במבצעים צבאיים כאלה, כשיש שמירה על סודיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, מודיעינית, אז מן הסתם שלא ישתפו, כי אחרת הלך לנו היתרון הצבאי. אז החדשות גם ככה לא יודעים בכלל מה קורה, ואז פתאום מרגע של לידע אזרחים, זה הופך להיות, בואו נמשיך להדביק אותם למסך, ולהמשיך לדבר על הוודה, ולחזור על אותם נושאים, ולטחון מים, ורק להפחיד עוד ועוד.
ולהביא הרבה פרשנים, כן, שידברו.
ולהביא הרבה פרשנים. פרשנים.
ויאשימו, ועוד ועוד, אגב, והאשמות. נכון.
זאת הסיבה, אגב, שאני פונה לערוץ אחר.
אני אומר לך,
שחר,
להאשים, זה הדבר הכי קל שיכול להיות. הכי קל שיכול להיות.
עזוב, אני אפילו לא אדבר על זה, כי אין לי סבלנות לשמוע את זה בכלל. אני רק אגיד שאני צופה בערוץ 14, כי שם אין את כל האשמות האלה, כמו שיש בערוצים אחרים לצערי, לא יאומן, אני שומע רק האשמות שם, אין שום חדשות. צריך לקרוא לזה ערוץ האשמות, לא ערוץ חדשות.
כן.
ואני רוצה לצפות במה שמעדכן אותי, ונותן לי ידיעות.
זה לא, לאו דווקא בא ממניעים פוליטיים, זה פשוט, זאת האמת.
לא, זה סתם, זה מנטליות כזאת מגעילה של אנשים שלא יודעים מתי לעצור. אני אישית ממליץ גם פה לכולם, לשמוע חדשות באוזן מאוד בררנית, ורק להתיידע מה שנקרא, ולקבל ידיעות,
כן.
ולא מעבר לזה. זאת אומרת, זה לא מצב שמצריך אתכם להיות דבוקים למסך 24/7, אני יודע שזאת הנטייה, גם אני הייתי בימים הראשונים דבוק למסך 24/7, אבל אחרי שהבנתי את הסיטואציה וקלטתי מה קורה, הרפאתי, ואני יותר מתעדכן בכל מיני אפליקציות פוש כאלה ששולחות התראות חשובות, okay. ופה ושם פותח חדשות, צריך גם לנהל שגרת חיים תקינה, גם תחת מצב מלחמה ותחת מצב לא ודאי. וזאת למעשה גם המטרה פה עם האנשים, להסביר להם איך להתנהל במצב הזה,
okay.
איך לעשות מינימום נזקים, כי אנשים לפעמים תחת מצבי חירום, פועלים בצורה לא הגיונית, פועלים מתוך רגש, מתוך מצוקה רגשית, מתוך אימפולס, מתוך, אתה יודע, אולי איבוד שליטה רגשי מוחלט אפילו לפעמים, ואנחנו פה במטרה כמובן לעשות פעולות הגיוניות ונכונות דווקא בגלל זה, דווקא בגלל שזאת הנטייה בטח במצבים כאלה וזה הכי מוצדק, אבל צריך לדעת לפעול נכון. וגם טקטית מה עושים. אז יאללה, בוא נדבר. ישראל הרי במלחמה.
אני רגע עוד רוצה.
בעלי עסקים תכף הולכים להיכנס למלחמה. Mm-hmm. מלחמה על העסקים שלהם, מלחמה על הכלכלה שלהם, מלחמה על התזרים שלהם. אז בוא נתחיל, אורן.
אני עדיין רוצה להתעכב על הנקודה האחרונה שציינת פה לעניין החדשות. תראה, אני יכול להגיד לך, אני אישית, אני ראי גם אתה, אני לא צופה בחדשות כבר כמה שנים. זה לא מעניין אותי. זה לא שאני לא מעודכן. וזה לא שאני לא מחובר, אני מחובר באמצעים אחרים, אבל לבוא ולצפות בחדשות, לדעתי זה עושה יותר נזק מתועלת. כי בהזקות, בחדשות, איך שאני רואה את זה תמיד, מה שקורה שם זה תמיד פסימים. אתה שם לב? תמיד משדרים לנו פסימיות, ודווקא עכשיו, בתוך המבצע הזה, בתוך זה שאנחנו צריכים להיות כל כך מלוכדים,
נכון.
יש מגבר של הפסימיות האלה. זאת אומרת, לא מספיק שהיה כבר פסימיות לפני כן, עכשיו זה עוד בהגברה של זה, פי כמה וכמה
נכון,
רמות.
בגלל זה אני צופה בערוץ 14, אני לא מנסה לשנות אף אחד ושום דבר, אני כן. צופה בערוצים שהם לא כאלה, ואני צופה בערוץ 14. עזוב, בוא נשאיר את זה לשיחה אחרת. אני רוצה קודם כל לדבר על על המקום הזה, שזה לאו דווקא חדשות ספציפית, זה התרבות צריכה של העם הישראלי. אנחנו חיים בתרבות כזו, שאנחנו חייבים לדעת את הכי נורא והכי גרוע, ולצפות בסרטונים הכי מזעזעים, וזה הכי כואב בעולם, ואני מודה, הנה גם אני צפיתי, אבל גם אני, ברגע שקלטתי שהסרטונים האלה מזעזעים לי את הנשמה, אז עצרתי. זאת אומרת, הבנתי את הפרינציפ, הבנתי מה קורה, חטפו ישראלים, חטפו נערות, חטפו, אנסו נשים, רצחו נשים, ילדים קטנים, פעוטות, ואני הזדעזעתי והגעתי למצב שאני אומר, אני לא מאמין שזה אשכרה קורה. זאת אומרת, זה אשכרה קורה. ועם כמה שהזדעזעתי, אני יודע גם כמה אני לא יכול לתת לנפש שלי להכיל את כל הרוע הזה, את כל הרוע הטהור הזה. וברגע שהתיידעתי והבנתי, ואני עכשיו יודע, זה הרגע לעצור, הבנתי, אוקיי, הבנתי מה קרה, קלטתי, כן, באמת חטפו ישראלים, כן, יש סרטונים, כן, הם בעזה, כן, יש פה מצב מורכב מאוד, מצב מלחמה, כן, יופי, אני יודע הכל, אני מודע לזה, זה מה שחשוב, כדי שאני אדע מה קורה, כדי שאני אדע גם איך לפעול בצורה הטובה ביותר. מעבר לזה, זה רק להשחיר את הנשמה, להשחיר את הנפש, להוריד את האנרגיות, להיות במצב פסימי, וזה לא מה שמועיל, בטח לא בתקופה הזאת, בטח לא במצב הזה. יש מספיק אנשים שנלחמים על החיים שלהם. לא צריך להצטרף אליהם גם. צריך לעזור להם, וצריך אנחנו להיות חזקים, ואיך אמרת? מלוכדים, אהבתי את המילה.
כן, אני אגיד אפילו מעבר לזה, אני חושב שכל האסטרטגיה הזאת של הפצת סרטוני הזוועות האלה, בסדר?
אסטרטגיה של טרוריסטים, שבאים להפחיד. כמו ארסים.
בדיוק.
כן, ארסים.
הם רוצים להקטין אותנו.
נאצים.
הם רוצים להנמיך אותנו, הם רוצים להראות לנו סרטוני זוועות. ואני אומר לכם, חברים, הסרטונים האלה גם יכולים לצרוב בנו פוסט-טראומות. זה לא צחוק.
נכון.
יש פה דברים מאוד מאוד קשים. גם אני נחשפתי לכמה מהסרטונים. עד שאמרתי לעצמי, די, הנפש יותר מדי עדינה כדי בכלל להכיל כאלה דברים.
עוד לא נחשפנו לכלום, זה כלום.
אני גם לא רוצה להיחשף, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיחשף.
אני גם חושב.
תראה, אני יכול להגיד לך, כילד, אני זוכר את הסרט האימה הראשון שראיתי. זה היה עם ג'ק ניקולסון, הניצוץ. באיפשהו בצופים, אני לא אשכח שראינו את זה, כולנו ביחד. אני לא יכלתי לישון אחר כך. מסרט אימה. אז אני אומר, רגע, עכשיו שאני רואה, גם בגיל בוגר,
נכון.
סרטוני אימה, שזה, שהם אמיתיים, והם על העם שלי, על אחינו, בוא נגיד ככה.
חברים. אנשים שהוא עכשיו גם מוקפצו, והם במילואים, ואנחנו דואגים להם. בטח, איזו שאלה בכלל.
זה טראומות שנצרבות בתודעה, ויכול להיות ללך איתנו כל החיים, ואנחנו לא יכולים להיות שם.
עכשיו, אני אגיד מה, התרבות הישראלית היא כזו, שאנחנו מכורים לידיעות רעות. מכורים, יש לנו תרבות צריכה שלילית כאן, ואנחנו העם שהכי מודע למה שקורה בפוליטיקה, יותר מכל עם אחר בעולם.
אני לא בטוח שזה ישראלים, אתה יודע, אני לא בטוח.
לא, זה ספציפית ישראלים, גם עמית סגל דיבר על זה, באחד הרעיונות שלו ראיתי, הוא אמר, אנחנו עם שמודע לפוליטיקה יותר מכל עם אחר בעולם, זה הספורט הלאומי שלנו. זאת אומרת, לכן אני בא ואני אומר, מה שקרה לפני המלחמה היה מה שנקרא מצב רגיל, עכשיו זה על סטרואידים. זאת אומרת, אם לפני זה היית רגיל לצרוך חדשות ולצפות בדברים שהם לא הכי אולי טובים ולא הכי בריאים לנפש, אז עכשיו זה קורה על סטרואידים, ודווקא בתקופה הזאת שאנחנו צריכים להיות הכי, הכי מלוכדים, הכי רגועים, הכי רגועים, הכי בשליטה והכי מרגיעים גם, לא רק רגועים, אנחנו צריכים לשים לב גם למה נכנס לנו לעיניים, לאוזניים, מה נושא השיחה, ולתת שנייה גם מנוחה לראש, לנפש, ולהיות רגע במקום שמתמלא גם, ולא רק במקום שמתרוקן. אז לפני הכל, שימו פוקוס, אני חושב שהנושא המרכזי כאן זה פוקוס, על דברים נוספים ולא רק על ידיעות רעות. אני יודע שזה מצב קשה,
כן.
אני יודע שזה מצב מורכב, המצב הוא כרגע מצב מלחמה, וזה מלחמה על אמת, על מלא מה שנקרא, ודווקא בגלל שזה המצב, אולי כדאי יותר להתאמץ מהרגיל, ויותר להיות בבררניות לגבי מה שאנחנו צורכים כרגע.
תראה, אני יכול להגיד לך, אין פה סינון, באמת. זאת אומרת, אולי בערוצי התקשורת,
לא, הסינון הוא של הצרכנים.
לא, לא, אני אומר,
של המאזינים.
אבל
מתי אתם פותחים את החדשות? כל כמה זמן אתם פותחים את החדשות?
לא, לא, זה מה שאתה אמרת, אני מסכים איתך, אבל אני אומר, רגע לצופים, שאין פה באמת מסנן שמסנן לנו את החומר ומציג לנו אותו. אולי ערוצי החדשות עושים את זה גם כן באיזשהו ווליום, אבל גם הם משחררים דברים מאוד משמעותיים. אבל כל ערוצי הרשתות החברתיות, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב וכן הלאה, הם פשוט מעלים סרטונים, זה לא הם, כן? זה האויב כמובן, וחבריו. מעלים סרטונים, חלקם פייק, חלקם כנראה שלא, שאנחנו צורכים אותם. וכשאני אומר אנחנו, אני רוצה רגע לרדת לא רק אלינו, שאנחנו אנשים בוגרים, יש פה גם את הדור הצעיר שרואה את הדברים האלה, וזה נצרב אצלו בצורה אחרת לגמרי. בסדר? אנחנו, כילדים, לא היינו חשופים לכאלה מראות זוועה. אוקיי? כשהיה לנו מלחמה, מלחמת המפרץ לצורך, אני זוכר שהייתי...
כן, לא היו סמארטפונים.
כן, לא היה סמארטפונים, לא, אתה יודע, אם היה את, 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 את המגברי תקשורת האלה שזועקים לך, שעוד רגע זורקים לך פצצות עם גזים, כן, ודברים כאלה, אתה היית בסטרס אחר לגמרי, אבל אנחנו לא היינו מודעים.
זה הסטרס ממקום קשוב, מחונך וארוך.
נכון.
זה לא היה סטרס ממקום של, תראו מה הם עשו לנו, חרדות, עניינים. זה לא היה ככה. זה היה, אוקיי, זה היה המצב, צריך להקשיב, זה מה שעושים, בוא נקווה לטוב, נהיה אמיצים, נהיה חזקים. כן. זה היה סטרס ממקום קצת אחר.
כן.
ועכשיו זה סטרס כזה שאתה אומר, וואו, תראה, בוא נה, גם אני אגב אמרתי, בוא נה, תראה לאן הם הביאו אותנו, לאיזה מצב. זה חתיכת מכה מתחת לחגורה, זה לא בצחוק.
כן.
ואני חושב שהרבה אנשים גם הזדעזעו לרמה של איבוד שליטה מוחלט. אז לפני הכל, חברים, אני יודע שזה מצב קשה, אבל להתאפס על עצמנו, זה חשוב. בטח במצבים כאלה, בטח במצבי חירום. אני רוצה ככה להסביר שנייה משהו. בדרך כלל מה שקורה אחרי מצבים כאלה מרטיטים ומרעידים, זה שאנשים שבדרך כלל לא עובדים על השליטה הרגשית שלהם, מאבדים אותה לגמרי במצב הזה, ואנשים שיש להם יותר שליטה רגשית, ואולי אפילו חסינים לגמרי רגשית, זה אנשים שפועלים באפקטיביות מרבית. וגם בסינית המילה משבר והמילה הזדמנות זה מילים נרדפות. זאת אותה מילה ויש לה שתי פרשנויות. משבר והזדמנות זה אותה מילה בסינית. והרבה אנשים רואים במצב הזה משבר. בזמן שאנשים שחסינים רגשית ומנטלית רואים במצב הזה הזדמנות, גם אם קשה. גם אם המצב הזה מאתגר אותם ברמות הנפשיות הכי גבוהות שיש, הם עדיין שמים פוקוס על הדברים שאפשרים לטובה כמובן, ולא רק על מה שרע. אז יחד עם הידיעות וכל מה שקורה מסביב והעדכונים החשובים, חשוב גם שנדע לשמור על עצמנו, על הפוקוס שלנו, על הקו הרציף ועל אולי אפילו הזדמנויות שנחשפות גם לפנינו במצבים אלה, כי האלטרנטיבה היא פשוט מאוד גרועה. למה? אני יודע מה קרה בקורונה. אני זוכר מה קרה לבעלי עסקים שלא הגיבו ומהר. אנשים שהגיבו בשעננות או נשאבו יותר מדי, לכל מה שמספרים בחדשות, ושכחו את עצמם, שכחו את העסק, שכחו את הבית, שכחו הכל, ובעצם אמרו, טוב, אם זה משבר עולמי, אתה יודע, איך אומרים, בעיית רבים, נחמת יחיד, ככה זה המשפט הולך. אז אותו דבר, כאילו, יש בעיה לכולם, אז אנחנו יכולים עוד יותר להזניח עכשיו את העסק שלנו, ואת הדברים שלנו, ואת הבעיות שלנו, הכלכליות שלנו, והם כאילו אומרים, דוב, אין מה לעשות, אם לפני זה לא היה מה לעשות, עכשיו בטח אין מה לעשות. אז לא, חברים, עכשיו צריך לפעול ויותר, צריך להגיב מהר. אתה יודע, העסקים שבאו אליי בקורונה, ויש לי את המקרה הקלאסי שאני מספר עליו המון, שזאת ליאל מרמר, שהיא אחת הלקוחות עם סיפורי הסינדרלה הכי יפים שהיו לנו במרכז, זה שהיא באה אליי בקורונה, וטוב שהיא לא באה מאוחר מדי, אבל היא גם יכלה לבוא קצת יותר מוקדם. והיא כמעט התייאשה, היא באה אליי במצב שהיא הייתה אצל כל מיני יועצים אחרים, כל מיני בעלי עסק אחרים, ניסתה בכל זאת, כן ניסתה, לא שלא ניסתה, אבל אתה יודע, לא פעלה כמו שצריך לפעול במצב הזה, ואז כשהיא באה אליי כמוצא אחרון, היא אמרה לי, שחר, אני באה לך כמוצא אחרון. אמרתי לה, איפה היית לפני זה? למה לא באת לפני זה? חודש? אז היא אמרה לי, תשמע, אני פחדתי, לא ידעתי, המצב היה לא ברור, ניסיתי גם קצת פה, קצת שם. אמרתי לה, לא, לא, זה מצב שצריך להגיב בו ומהר, כמה שיותר מהר. ואלה שהגיבו מהר הצליחו. ובמזל, אגב, היא לא הכרה, והיא בסוף באה אליי בדקה ה-90, וממצב של כמעט סגירת עסק, היא הגיעה למצב שלא רק שהיא צלחה את הקורונה ביג טיים, ואפילו הגדילה הכנסות, היא הגיעה למצב שהיא פתחה את המכללה שלה לאיפור שיער בקורונה, עם כל הקושי, עם כל הפחד, עם כל האימים, עם כל האי-וודאות ועם כל מה שהיה אז, וזה קרה כי היא פעלה ומהר, היא פעלה בזמן. אז לכן היה לי חשוב גם, והצגתי לך קצת, אתה לא רצית לצאת מהבית עם הילדים, אבל בכל זאת הצגתי לך קצת שתבוא בכל זאת, ושנעשה את הפודקאסט כמו שאנחנו עושים כל יום שלישי, כי אני פשוט יודע מה קרה בקורונה, ואני יודע וזוכר מה היה אז, ואני יודע כמה זה חשוב להיות בשביל אנשים, ודווקא ברגעים האלה, שהם הכי אקוטים, הכי 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 אקוטים והכי חשובים, דווקא בנקודה הזאת, לפני שהדברים הולכים ומדרדרים, ולפני שהעסקים הולכים ונסגרים. אוקיי? יש לנו כבר ניסיון עבר.
אני יכול להגיד לך משהו אחר. אני בקורונה,
כן.
הקמתי את העסק שלי.
נכון.
אתה מבין? אני ניצלתי את זה, את הזמן הזה, שהיה לי מעט שקט.
נכון. ניצול זמן, זה חשוב.
ואמרתי, רגע, איך אני מפתח את עצמי?
לגמרי.
ואתה יודע, הייתי יכול להיות גם כן דבוק לחדשות כל הזמן, כמו רוב העם.
כן.
תגיד לי שזה לא קרה אותו דבר.
שזה רק הגיוני, אגב, שיהיו דבוקים לחדשות. אבל השאלה לא אם זה הגיוני, השאלה אם זה מועיל.
בדיוק, האם זה מקדם אותנו.
כן.
אם זה לא מקדם אותנו, אז כנראה שזה לא הפתרון. הרי מה קורה לאנשים במוח? בגלל שיש לך מצב שהוא אדיר של חוסר ודאות.
כן. אגב, סליחה שאני עוצר אותך, אבל יכול להיות שיהיו אזעקות, אנחנו רואים התחממות.
כן.
אז רק קחו בחשבון שאם זה ייעצר באמצע, זה בגלל זה.
אז אני אומר, אנשים גם ככה חיים בתקופה מלאה בחוסר ודאות, וברגע שהם מסתכלים על התקשורת, הם מחפשים את הטיפת ודאות הזאת, שיתנו להם טיפת ודאות, מה קורה, לאן זה הולך, אולי אנשים אחרים יכולים לתת להם. ואני חושב שמה שקורה פה זה בדיוק ההפך.
כן.
זה מייצר לנו עוד יותר חוסר ודאות.
כן, כן.
כי זה כמו שיש את הסדרות הטובות בנטפליקס, ואז שמים לך בסוף כזה את הטיזר של ההמשך. זה מה שקורה פה בחדשות, כל הזמן תשים לך.
לגמרי, לגמרי.
כל הזמן שמים לך עוד טיזרים, ורגע ועוד רגע, ההוא יבוא לנעום, וזה יבוא לפה, ותכף יגיע לפה האלוף הזה, וההוא יגיד ככה.
נכון.
וכל אחד כזה, אולי תשאב ממנו טיפת ביטחון.
נכון.
איזה ביטחון ואיזה נעליים. מה שיקרה זה שאתה תשב מול המסך, תדביק את עצמך לרייטינג של אותם חברות, ותתרום להם את זמנך, וכנראה גם את התודעה שלך.
חוץ מהנחיות פיקוד העורף, וחוץ מהתראות על, על כניסה למקלטים של צבע אדום, אין באמת מה לצפות בחדשות כרגע, כי חוץ מלהביא כל מיני מומחים, שאני מאוד אוהב במרכאות את המומחים האלה, שבדרך כלל אגב טועים, והם באים ואומרים, ערכת מצב כזאת, ערכת מצב כזאת, ערכת מצב כזאת. מחר יום חדש, מצב חדש. כל מה שהיה אתמול, לפח. אז למה לזרוק לאנשים את הזמן לפח?
אמרתי לך למה, כי זה קל לבקר, וזה קל להגיד את הדברים על העבר.
רגע, כי זאת המומחיות. לא, אגב, לא קשור רק לבקר ולהאשים. אני מדבר גם על אנשים שמביאים עוד מומחה ועוד מומחה ועוד מומחה. זה, אגב, בכל ערוצי החדשות ככה, ואני אגיד לכם את האמת, אני, נראה לי הבנתי שאנחנו במלחמה, אני לא צריך יותר מומחים, תודה. ואני אחכה כרגע שצהל, שעושה את העבודה שלו בצורה מאוד מסווגת כרגע, ולא משתף עם החדשות ועם אף אחד את מה שהוא עושה, ובטח לא אותנו, שאנחנו תוך שנייה מפיצים הכל ברשתות, גם בלי לשים לב, כן? לא אנחנו ספציפית, אלא כל העולם. אני יכול רק לחכות ולקוות שצהל הכין את עצמו מראש טוב, עם הסכמים נכונים, עם השותפים הנכונים למלחמה הזאת, כמו ארצות הברית לדוגמה, עם הערכות הנכונות של מה עושים בשלב כזה או במצב כזה או אחר, עם שוב, אנשי הצבא וכל ה, אתה יודע, כל הפקודים, וזה מה שיקבע את המערכה הזאת ואת המלחמה, זה לא רוצה חדשות וזה לא מה הם יגידו, ועד שאני לא, עד שזה לא נגמר, אני ממשיך כרגיל. זאת אומרת, עד שזה לא הוחלט, שאנחנו כבר זהו במצב קטסטרופי, מה שנקרא, לא יכולים לצאת ממנו, מבחינתי, אני רק צריך להישמע להנחיות ולהמשיך כרגיל. מה שנקרא לשדר עסקים כרגיל. אבל אי אפשר לשדר עסקים כרגיל, כי הפעילות השתנתה. אוקיי? אז כן צריך להסתכל על זה, אבל אני כן חושב שצריך לתת למדינה לעשות את שלה, אבל אנחנו לא יכולים לעצור. מה איתנו? אנחנו לא עושים את שלנו? אז מה עשינו בזה? נכון? צריך את המדינה חזקה מבחוץ ומבפנים.
נכון.
ואני ואתה עסוקים פה בלחזק אנשים מבפנים, כי אין לנו שום שליטה על מה שקורה מבחוץ. כן. אז כן, לקחת שליטה על מה שיש לנו שליטה עליו. זה גם התורה הסטואית אומרת את זה. לא לנסות לשלוט במה שאתה לא יכול לשלוט בו. זה המתכון לחרדות.
כן. אני רוצה, ברשותך, לדבר גם עדיין, לחזור לנושא הרשתות החברתיות.
כן.
ולדבר רגע גם על הילדים.
רון, אני רוצה אבל לתת קצת ידע פרקטי של מה עושים.
אנחנו ניתן ידע פרקטי.
בעסקים, במצב הזה, אנחנו לא פסיכולוגים פה. מי שצריך פסיכולוג, אגב, זה מבורך שיקח במצב הזה, זה חשוב. אבל אנחנו פה באנו לדבר על עסקים, ולתת גם זווית מנטלית ורגשית לכל הסיטואציה.
לגמרי.
אבל זה לא בא להחליף שום טיפול פסיכולוגי, חשוב לי רק לציין את זה.
לא, ברור. אני לא רוצה גם ללכת לצד הפסיכולוגי, אבל עדיין, בסופו של דבר, כל עסק, יש לו גם את הצד המשפחתי ומה שהוא מנהל בבית. אני יכול להגיד לך שהילדים שלי, עשיתי איתם שיחה מאוד מאוד ארוכה על הרשתות החברתיות, זה משהו שאני ממליץ באמת לכולם לעשות, כי מה לעשות, סרטוני הזוואה האלה גם לא פוסחים עליהם, ומספיק שהם רואים סרטון אחד או שניים ויכולים להיכנס לי פה לחרדות שאני לא מעוניין שיהיו, ולכן צריך לדבר עם הילדים באמת בעדינות, לתת להם הוראות כדי שיבינו שמה שהם מחזיקים ביד, הטלפון הקטן הזה או הטלוויזיה שיש להם בחדר, זה כלי נשק. זה כלי נשק לכל דבר ועניין, ואם הם יראו את הסרטונים הלא נכונים, פשוט יש מישהו שיורה להם בלב. בסדר?
סבבה, יאללה, בוא נתקדם. דיברנו על סרטונים, הבנו את הפרינציפ, יאללה. טוב, חברים, אז מה עושים תכלס במצב הזה כרגע ברמה העסקית? אוקיי, ברמה העסקית, מהי האסטרטגיה הנכונה ביותר לפעול כרגע? אז תראו, קודם כל בואו נתחיל בזה שיש דברים שהם פשוט לא מועילים בשלב הזה, אוקיי? דברים שאולי אתם מוצאים עליהם כסף בשוטף, וכרגע אפשר לחסוך את הכסף הזה. כן. זה זמן טוב לעצור פעילויות שהן לא מועילות, אוקיי? בואו נפריד בין מה שחיוני ומועיל לבין מה שלא מועיל.
נכון. אוקיי?
כמו שעושים גם במלחמה. גם בקורונה היו את העובדים החיוניים והלא חיוניים. אז גם בעסק יש פעילויות שהן חיוניות ופעילויות שהן לא חיוניות. עכשיו, אני אתן דוגמה, מה זה חיוני, מה זה לא חיוני. לתת שירות על, עבור לקוח שהתחייבת לו לתת את השירות הזה, שוב, הכל תחת ההנחיות כמובן, חיוני. למה? כי הלקוח כבר שילם על זה, וזה הפעילות שלך, וזה המשימה שלך בעסק, ואתה צריך לספק את הסחורה. אתה לא יכול להגיד, לא, לא, סליחה, כשתעבור המלחמה אני אשרת אתכם בעזרת השם בלי נדר. ממש לא. התחייבת, תקיים. לקוח מחכה ממך לשירות, אז אי אפשר פרונטלי, אפשר בזום, תעשה בזום. לקוח מחכה למוצר, אז אתה לא יכול להביא לו אותו פיזית, אתה יכול לשלוח לו אותו דרך חברת משלוחים, שלח דרך חברת משלוחים. אין דבר כזה, לא לספק כרגע שירות, כי מן הסתם זה גם מתכון לביטולים, ואנחנו לא רוצים כרגע להחמיר את המצב עוד יותר, אוקיי? אז כמובן, להגביר פוקוס, פוקוס לייזר בשירות, וכמה שיותר לתת. עכשיו, עוד משהו לגבי שירות, זה שיש דברים שכבר התחייבת אליהם מראש. הנה הזדמנות מצוינת לחסל את ההתחייבויות שלך, מה שנקרא. אם זה מוצרים או זמן שאתה חייב ללקוחות, תן אותו עכשיו. זה זמן מצוין לעשות את זה עכשיו, וזה גם אחלה דרך להוציא אנשים מהחדשות ולתת להם רגע פנאי לדברים שמקדמים אותם, ולא רק דברים שמפחידים אותם וגומרים להם את כל היום ואת הנשמה. אז זה זמן מאוד טוב לתת שירות. גם אתה, אורן, מה שאתה עשית אתמול, שאתה העברת הרצאת זום, ואמרת לאנשים שהם באים לשלוש שעות של הרצאה על פיננסים, זה היה מדהים בעיניי, ובמקום להגיד להם, כמו רוב בעלי עסקים שזה מה שעושים,
העסק סגור,
דברו איתי אחרי המלחמה, אתה אמרת, לא, אנחנו נדחה את הפגישה, אבל במקום הפגישה, אני עושה לכם הרצאה בזום, והיא הולכת לדבר על איך להתנהל במצב פיננסית, וזה היה בעיניים שלי, חבל על הזמן מצוין. אז אחלה הזדמנות דווקא יותר לחזק את הקשר עם הלקוחות שלכם, לתת יותר, לגלות אמפתיה, לגלות רגישות למצב, להיות אתם אנשי האור האלה, המנהיגים האלה, האנשים האלה שעוזרים לאחרים קשה, ולא להתחבא מתחת לבונקרים כמו כולם, אני לא מדבר על ליטרלי להתחבא, אני מדבר על מנטלית ורגשית, ומן הסתם מבחינת מעשים. יש מה לעשות, ואנחנו לא נותקנו עדיין מרשת האינטרנט והחשמל, אז אפשר עדיין להתקיים, הכל בסדר. אנשים לפעמים אוהבים לעשות דרמטיזציה לכל דבר. כאילו, הם כרגע מתנהגים כאילו הם אשכרה בבונקרים. חבר'ה, אתם לא בבונקרים. כשנהיה בבונקרים, אנחנו נעשה פודקאסט חדש.
ונתמודד.
ונתמודד, בדיוק. אוקיי? אז כמובן לפעול בהתאם, ואני חוזר ואומר, תחת הנחיות פיקוד העורף, לא לעשות שטויות ולא לסכן חיים, הכל, כל עוד אתם נשארים בטוחים. חוץ מאולי להפחית רגע הוצאות שיווק ממומן, שכרגע גם ככה לא ממש אפקטיבי, כי אנשים גם ככה בסטרס, כי אין ודאות לגבי ההמשך והעתיד ומה הולך להיות.
כן, אני חושב שגם זה לא אתי, לא אתי לפרסם בזמנים כאלה, פחות...
אני דווקא את הדיון הזה עשיתי עם עצמי גם בבית, אני אשאיר את זה בצד, אני לא יודע אם זה אתי או לא אתי עדיין, לא הגעתי להחלטה סופית אם זה בסדר לשווה כרגע או לא, כי אני, לדוגמה, עכשיו מצלם איתך פודקאסט, ואנחנו החלטנו שזה כן אתי, אבל אני באתי במטרה מאוד ברורה, לעזור לבעלי עסקים לפני שהם נכנסים למצב כלכלי בעייתי, כי זה בדיוק מה שקרה בקורונה, באותו כן. מצב של אי ודאות, שאז אמנם זאת לא הייתה מלחמה בין מדינה למדינה, וזאת הייתה מלחמה בין בני אדם לווירוס, כן. וזה היה מצב דומה מאוד, שאנשים לא פעלו נכון ובזמן, ולכן קרתה ההידרדרות שגרמה להם לסגור עסקים ואפילו לפשוט רגל. ולכן אני בא ואני אומר, אני יודע שזו פעולה שהיא הכרחית כרגע. אז אני אתמודד עם הביקורות אחר כך, אבל כרגע אני אעזור לאנשים. בעיניים שלי זה אתי, בסדר? אז תלוי מה אתה משווק מן הסתם, נכון? אפשר לפתוח את זה אם אתה רוצה.
לא, לגמרי, אני חושב כזה דבר. תראה, כל אחד התברך באיזושהי תועלת שהוא יכול לתת לאנשים בתקופה הזאת.
כן, אגב, מטפלים, פסיכולוגים, אנשים שיודעים להרגיע חרדות ולטפל בטראומות, זה כרגע המאניטיים שלכם. בשביל זה אתם פה. אתם כרגע פה בשביל להגביר את השירות. אתה יודע, דיברתי לפני רגע עם מישהי שזה מה שהיא עושה, והיא אמרה לי, אנשים מבטלים לי עכשיו, אז אמרתי לה, מה זאת אומרת אנשים מבטלים לך? את זו שצריכה להרגיע אותם, תרגיע אותם, תני להם שירות. והייתה שיחה טובה האמת, והיא הקשיבה לי, אז אני כבר מבסוט. אוקיי, אז...
אז אני אומר, כן. כל אחד עם היכולות שלו, בסדר, אני ואתה פה לא סתם, רוצים באמת לעזור לבעלי עסקים שמתקשים, גם בצד הכלכלי. אני מניח שעוד רגע יבואו משברים, כי מה לעשות, ברגע שאתה לא עובד תקופה, אתה צריך עדיין לשלם את החשבונות, מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, והחברים האלה לא הולכים לוותר לנו. אנחנו ראינו כבר משברים קודמים, שהם לא עושים לך שום הנחות ושום דברים, והם רוצים את הכסף ולא מעניין אותם.
לא רק שלא עושים הנחות, גם חלטים שנתנו הם לקחו אחר כך בחזרה. עזוב אותך, לסמוך על סליחה, כן, אבל אפשר לסמוך על המדינה שלנו, יותר נכון על הצבא שלנו, שעשה עבודה טובה. לסמוך על המדינה שתדאג לנו כלכלית, אני, סליחה אם אני מגחך וצוחק, אבל אני פשוט ראיתי כל כך הרבה בעלי עסקים שנפגעו, ובאו אליי עם צלקות, ובמזל גם עזרתי להם ועשיתי איתם עבודה מאוד טובה, אבל המדינה שזרקה אותם מתחת לגלגלים, אני לא אשכח את זה בחיים. אז עם כל הכבוד, אני מאוד בעד צהל, אני בעד כרגע לא להצביע אצבע מאשימה לכלום ושום דבר, אבל אני כן בגישה להיות ריאלי. ולהיות ריאלי אומר להסתכל למציאות בפנים, על מה שטוב וגם על מה שפחות, ולהיות מוכנים.
תראה, אני חושב שבעלי עסקים שיבואו בגישה של אין מה לעשות, זה המצב, תראה מה קורה בחדשות, הם יאבדו את העסק, פשוט ככה יאבדו את העסק. יודע, אנחנו ראינו את זה בקורונה, קורה.
אתה יודע, גם הרבה אנשים אמרו את זה בקורונה, ולקוחות שהגיעו אליי ועשיתי איתם עבודה במהירות ועבודה טובה, ברגע שהיה חייב לזוז ולעשות משהו, הצילה אותם, הצילה להם את העסק. לא רק שהצילה אותם, הרימה אותם מאוד חזק. כן. עכשיו, כל אלה שחיכו, חיכו, 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 הם סגרו את העסק, אורן. אין עסק, נמחק העסק.
נכון.
ולא רק שנמחק העסק.
כי הם בנו על מי?
הם עד היום משלמים חובות.
על המדינה והחברים, נכון? שיביאו להם כסף.
בסדר.
זה לא קורה חבר'ה.
הם עד היום משלמים חובות, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אמרתי להם שזה מה שיקרה, ואם הם לא ייצאו לאיזשהו תהליך, הם כנראה יחטפו אותה. אמרתי להם, באמת, אל תסגרו אפילו איתי, אל תעשו את זה אפילו איתי, רק תעשו משהו. עם כל יועץ עסקי טוב אחר גם זה בסדר, אבל תעשו משהו. והם לא הקשיבו, ואותם אנשים סגרו את העסק, ואלה שאגב הקשיבו, צמחו מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה.
כן.
אין מה לעשות, אוקיי?
אז אני יכול להגיד ככה, תראה, אני זוכר, שוחחתי לפני שנתיים, בדיוק אחרי משבר הקורונה, עם אלי אלעזרה, עשיתי איתו את הפודקאסט,
כן.
ושאלתי אותו איך הם מתמודדים עם משברים, מה הם עושים. אז הוא אמר לי קודם כל משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שהגיע, הוא אמר אז בזמנו משימון פרס, ראיתי, בדקתי את המקורות של המשפט, וזה הגיע בכלל מווינסטון צ'רצ'יל, בסדר? כן. האגדי. שהוא אמר, שמה ההבדל בין פסימיסט לאופטימיסט, הוא שפסימיסט רואה בכל הזדמנות קושי. לעומת זאת, האופטימיסט רואה בכל קושי את ההזדמנות. בסדר? מה זה אומר? בוא נרגע נוריד את זה לדברים. אנחנו עכשיו, כבעלי עסקים, צריכים לראות מה האיומים על העסק שלנו. יש המון המון שינויים, בסדר? יש עכשיו הגבלות תנועה, יש, לא יודע מה, אנשים מפוחדים. יש כל מיני איומים שיכולים לאיים לנו על העסק.
אנשים מפחדים מהעתיד, אז הם מבטלים.
נכון, נכון.
אנשים שואלים איתם לשיחות, אומרים לא כרגע. אנשים מפחדים לצאת מהבית, כי תכף תהיה אזעקה.
נכון.
ברור, יש הרבה אילוצים.
רוצים לשמור על הילדים.
רוצים לשמור על הילדים.
הולכים למילואים, הולכים לפה.
ההורים, החברים, הבעל פתאום עכשיו בסכנה, והאישה דואגת לו, אז היא לא פנויה רגשית ונפשית.
כן.
זה הרבה דברים, בטח.
יפה. אז אם אני בעיניים של אותו פסימיסט, אני אומר, רגע, הלך עליי.
אין מה לעשות.
הלך עליי.
פסימיסט יגיד, אין מה לעשות.
אין מה לעשות.
נחזיק אצבעות, נקווה לטוב.
יפה.
הסטרס יעזור לי. הסטרס,
יפה.
הלחץ, להיכנס לזה ולהתייפח, זה יעזור לי. זה מה שהפסימיסט יגיד.
יפה.
אוקיי. מה יגיד האופטימיסט?
האופטימיסט יסתכל על הדברים, יתחיל להפעיל את הראש, ולחשוב, מה בכל זאת אפשר לעשות?
לא, יותר מזה, חשבתי שתגיד משהו אחר.
לא, לא.
מה טוב במצב הזה?
נכון.
זאת שאלה קשה.
כן, כן, ברור.
מה טוב אבל, במצב הזה? זאת שאלה קשה
אבל
מאוד,
זה קודם
אבל
כל,
צריך לשאול אותה.
אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות יותר טוב עכשיו? ודבר שני, מה יכול להועיל במקרים האלה? שזה בדיוק מה שאתה שואל. אתה אומר, רגע,
מה טוב במצב הזה?
איזה צרכים נולדו היום,
נכון,
שלא היו קיימים לפני?
בטח.
יכול להיות שאני יכול לענות עליהם עם העסק שלי, ועם היכולות שיש לי בעסק. פודקאסט שעבר שצילמנו, דיברנו על הקלפים. נכון?
אתה אומר לפני המלחמה.
לפני המלחמה.
פודקאסט טרום מלחמה.
בדיוק, בטרום המלחמה. אני מקווה שזה פורסם. אני חושב שזה עלה, נכון?
עלה כבר נראה לי.
זה עלה. אז בפודקאסט הזה דיברנו על הקלפים. ואיך אנחנו יכולים לנצל את הקלפים שלנו. אם יש לנו כל כך הרבה קלפים, האם אנחנו יכולים לענות על הצרכים החדשים? סביר להניח שאם אנחנו נפעיל טוב טוב את הקומפיוטר הזה, משהו יעלה, משהו יצוף.
נכון.
בסדר?
אגב, גם אם אני רק אגיד עוד משהו, והמצב אולי השתנה, אז יכול להיות שחלק מהקלפים לא רלוונטיים.
נכון.
אבל כשיש לך קלפים...
אבל יש גם קלפים חדשים.
נכון. קודם כל יש חדשים, ודבר שני, כשיש לך קלפים, בכלל זה לא העניין של הקלפים, זה עניין של דרך ההסתכלות שלך. והפיתוח החשיבתי הזה, של בכלל להסתכל לכיוון הזה של הזדמנויות וקלפים. זה העניין פה.
כן.
אז גם אם הקלפים השתנו, עדיין, הצורת חשיבה היא שם, עדיין שם.
יפה. אז מה שצריך לעשות, רגע, למפות את ההזדמנויות שלנו. זאת אומרת, בצד לזה שיש לנו את האיומים, אני בדרך כלל מה שאני עושה זה רגע נותן מענה לכל האיומים והדברים האלה בצורה מסודרת.
דבר ראשון, נכון.
בוא נראה איך אני עונה על הדברים.
אז דיברנו על קודם כל להפחית הוצאות שיווק ממומן כרגע, אוקיי? שוב, אלא אם כן העסק שלכם הוא חיוני ודורש כרגע, מה שנקרא כניסה למים דווקא יותר עמוקה. הדבר השני זה כמובן לתת שירות. זאת אומרת, אתם אנשים שצריכים כרגע לתת שירות יותר, מעבר, כמובן למי שפנוי ויכול. אבל לתת יותר שירות, לא פחות שירות. זאת אומרת, גם ההתחייבויות שלכם, זה זמן טוב לחסל התחייבויות. למה? כי בעוד חודש, נגיד, שאנחנו נצא מהדבר הזה, או שנהיה באיזושהי שגרת מלחמה כזאת, שכן ברור מי נגד מי, אבל נהיה בשגרה כלשהי, אז מה שיקרה זה שאנחנו נצטרך גם להשלים פערים, נכון? זה לא מצב רגיל, יש הרבה עסקים שלא יודעים איך להשלים את הפערים, אז לפחות תפנו את הדרך, מה שנקרא, תפנו לעצמכם זמן שאחר כך תצטרכו להשקיע, ותפנו לעצמכם הרבה דברים שאתם יכולים כרגע לפנות, בין אם זה זמן, אנרגיה, התחייבויות, כל דבר כזה או אחר שאתם יכולים לעשות עכשיו, תעשו עכשיו.
כן.
אוקיי? למה? כי אחר כך תצטרכו לפעול במלוא המרץ על דברים שידאגו חזרה להכנסות, לתזרים. מן הסתם גם עכשיו אפשר לעשות הרבה דברים, אבל אחר כך כנראה שיהיה הרבה יותר יכולת לעשות את זה, אז להכין את הקרקע.
תראה, אתה מדבר פה על השיווק, אני חושב שזה משהו אפילו הרבה יותר רחב, הרבה עסקים שאני ראיתי אותם גם לפני המלחמה, לפעמים אפילו לא יודעים מה קורה אצלהם בעסק, לא שולטים ברמת ההוצאות ברמה מספיק טובה, והייתי אומר שהמילת מפתח פה זה להשאיר את העסק רזה בתקופה הזאת.
נכון, להשאיר את העסק רזה.
זאת אומרת, אני לא יכול להיות עם עודפי שומנים,
נכון.
אני לא יכול להיות לא בשליטה, על ההוצאות שלי, אני כן, חייב להיות נכון, רזה
נכון.
כמה שיותר, כדי לצלוח את התקופה הזאת בצורה טובה, כן. ובכלל לצלוח אותה.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, לא רק מבחינת ההוצאות, אלא גם מבחינת מה כרגע אפשר לעשות, ולייצר קריות, כי הולך להיות פה זעזוע כלכלי לאנשים, אז כן. כאילו אנחנו צריכים איזשהו בולם זעזועים.
לגמרי.
אז איך אנחנו מייצרים את הבולם זעזועים הזה? אני חושב שקודם כל, להשאיר כסף נזיל, זה חשוב, אני חושב שאם יש אופציה, אתה יודע, לעשות קצת יותר, כל מיני הלוואות עם גרייס למשל, אם אפשר שנייה קצת לדחות הלוואות, או כל מיני דברים כן. שאפשר קצת להזיז קדימה, כל מיני אשראים למיניהם, שלא הכל ייפול לכם עכשיו.
כן, אני יכול להגיד לך שנגיד בקורונה, אז ישר הבנקים לקח להם לדעתי חודש לעשות את זה, אבל הם נתנו אפשרויות לדחות את המשכנתא.
כן.
בסדר?
כן.
הם נתנו אפשרות לדחות את המשכנתה, בהתחלה זה היה 3 חודשים, אחר כך זה הפך להיות 5 שנה.
כן.
אבל הדבר הזה מייצר לך כבר איזשהו אוויר בתוך הבית.
אוויר, יש לך נשימה רגע, בטח.
שאגב, אני יכול להגיד לך שאני מאותו אוויר, אני לקחתי אותו, לא הייתי צריך. לקחתי אותו, ודווקא הבאתי אותו עוד השקעה.
מדי.
בניתי את הפאנלים הסולאריים אצלי בבית.
וואלה,
כן. יפה. אמרתי, מה. רגע, אם הם נותנים לי כבר הלוואה, בלי שאני מבקש בך, אני רק צריך ללחוץ על כפתור שאני דוחה את זה, תביאו את העודפי כספים, אני אשמור אותם אצלי, והרמתי השקעה של 15% בבית.
מלך.
אבל זה אני שהייתי, הייתי יכול להרשות לעצמי את זה.
כן. לא,
אנשים
זה,
לפעמים לא יכולים
דוגמה,
להרשות.
זה כן. דוגמה למה שדיברנו בתחילת הפודקאסט, על חוסן מנטלי ועל התמודדות רגשית נכונה, כי אתה לא אמרת, אוי לא, המצב כזה חמור, אז בוא נדחה ונצטמצם בלבד. להצטמצם, זה לא הפתרון היחידי. יש פה גם אפשרויות לעשות מינופים ועוד דברים, ולהסתכל על המצב הזה כעל הזדמנות, כמו שאתה אמרת.
אני לא אוהב את המילה צמצום בכלל, אני מדבר על הרזיה, בסדר? להרזות זה לא בהכרח לצמצם, זה להוריד את השומנים המעודפים, העודפים, סליחה.
המילה היא לייעל, אני לא אוהב את המילה לצמצם גם.
אז אני חושב שזה דבר שחובה לעשות. מי שאין לו, אגב, את אותו סדר בעסק, מוזמן אלינו כמובן, אנחנו יכולים לבוא לפתור לו את הבעיות האלה. מי שאין לו את הרעיונות,
זאת הזדמנות טובה.
אני רק אומר, אבל מי שאין לו גם את הרעיונות למה לעשות באיומים האלה, אז אנחנו פה גם כן, אני חושב שאתם יכולים להשתמש פה הרבה מאוד, אם זה בנו או אם ביועצים אחרים, כדי לחשוב באמת עזוב, את עזוב, למה כן.
אורן, עזוב יועצים אחרים, כי אני לא יודע לקחת על יועצים אחרים אחריות. כן. אני יודע שאני עזרתי לאנשים בקורונה, אני יודע שלך יש את הידע ואת היכולות לעזור לאנשים גם עכשיו, ואני יודע שאנחנו יכולים לעשות פה עם אנשים דברים שיוציאו אותם מהסיטואציה, גם אם הם נכנסו לבעיה עסקית או כלכלית. עשינו דברים בעבר, עשינו דברים גם עכשיו עם אנשים, אנחנו יודעים איך לעזור, ובאמת זאת הזדמנות טובה, טוב שהעלית את זה. כל מי שצריך עזרה וצריך סיוע, אני ואורן נותנים גם שיחות ייעוץ ללא עלות במתנה. תשתדלו רק להזדרז, כי זה לא שיש לנו זמן בלתי מוגבל, אז מי שיתפוס, יתפוס. ובאמת, חבר'ה, מי שצריך את העזרה הזאת כרגע, לא, אגב, לאו דווקא כי הוא נפגע מהמלחמה, אלא בכללי גם צריך עזרה בעסק, דברו איתנו, זאת המהות של מה שאנחנו עושים. אנחנו נותנים את השיחות האלה ללא עלות, ואנחנו באים רק לעזור, וכמובן להתקדם ולעזור לכם לעשות את הדברים בצורה התקינה, ביותר גם במצב בעייתי ולא ודאי כמו המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו.
תמיד יש פתרון. ויש מה לעשות. תמיד יש פתרון, לא משנה, תמיד יש פתרון לכל הדברים האלה.
לגמרי, אז דיברנו על האיומים שיש כרגע, דיברנו על האי-ודאות, דיברנו על השינויים. סביר מאוד להניח שאגב עכשיו עם המתקפה שנפתחת בקצה הצפוני של הארץ, ועכשיו גם חיזבאללה, מתחילים לעשות לנו קצת בעיות, סביר להניח שתהיה פה, בוא נגיד, החמרה של המצב. כרגע העולם עוד גם סלחן איתנו, כי אנחנו חטפנו אותה מה שנקרא, ועכשיו אנחנו, תכף אנחנו נגיב, ואז העולם יהיה פחות סלחן איתנו.
כן, עכשיו האויב מתחיל להפיץ סרטונים כן, של זוועות מה קורה אצלו, כדי להראות את עצמו מסכן. אבל נכון. כבר, אני לא יודע אם יקנו את הדבר הזה.
כן,
אני ראיתי היום להיות תהלוכות בארגנטינה, בכל מיני מדינות. כן.
לא, הם הגזימו הפעם, הם הגזימו, הם אכלו אותה בזה שהם הגזימו. כן. הם אכלו אותה חזק. מה שכן, אני מסתכל על ההחמרה שעלולה להתפתח. כן, עלולה להתפתח החמרה עם חיזבאללה בצפון. כן, חמאס, עוד לא סיימנו, בכלל לא התחלנו למען האמת את הפעילות שם. זה ממש קצה המזלג, קצה הקרחון. ואיראן נושפת לנו בעורף. יש בעיות, יש בעיות ויש איומים. השאלה אם אנחנו נותנים לאיומים האלה לנהל אותנו ולהחליט לנו שאנחנו משותקים מהם, או שאנחנו פועלים דווקא בשלב הזה ועושים מה שצריך כדי לשרוד. יש את המשפט הידוע של צ'רלס דרווין, שהוא אמר, והוא דיבר, אתה יודע, על ההיכחדות שגם הדינוזאורים. זה לא החזק ביותר בטבע ששורד, וגם לא האינטליגנט ביותר, אלא זה שמגיב הכי מהר לשינויים. ואתם יודעים מה, אני חי על פי התורה הזאת, כי אני רואה את מה שקרה בקורונה, אני רואה את מה שקורה יום-יום, אני רואה את מה שקורה כרגע במלחמה. וכן, אין מה לעשות, מי שמגיב הכי מהר לשינויים, זה שהכי מצליח.
ומי שכאן ועכשיו, מי שכאן ועכשיו.
ואני גם יוסיף עוד חלק קטן. מי שמגיב הכי לאט לשינויים הוא זה שנטרף. אתה לא צריך להיות, אגב, הכי איטי בלהקה כדי להתערף. אתה רק צריך להיות קצת יותר מהר מזה שהכי איטי, והוא יתערף.
כן.
אז בטח ובטח אל תהיו הכי איטיים. אוקיי? מה באת לומר? בנוסף?
אני אומר שזה כאן ועכשיו. צריך לפעול תמיד כאן ועכשיו, לא לחכות, לא דילי, לא לחשוב.
כן.
יש לנו אירוע, תטפלו בו. יש לנו אינסטינקטים כבני אדם לטפל בכל איום. בסדר? אנחנו צריכים לסמוך על האינסטינקטים האלה. בסדר? גם אם אתם נמצאים במצבי חירום, קודם כל עדיף שתערכו למצבי חירום האלה כמה שיותר. אני חייב להגיד לך, אני עשיתי הרבה הכנות, בסדר? גם לעצמי, גם למשפחה. מה קורה אם, אתה יודע, מה שנקרא קשה באימונים, קל בקרב.
כן.
אתה צריך כל הזמן להתכונן.
כן.
כשאתה בא מוכן, אתה פחות מופתע.
לגמרי, לגמרי. וגם עכשיו, אגב, גם להיות מוכן זאת מיומנות שאפשר לפתח, כי גם אם אתה לא מוכן, אבל אתה יודע איך להתכונן, ואתה יודע לעשות את זה גם מהר, אז אתה תהיה מוכן.
כן.
אז אתה בן אדם שיודע טוב מאוד לנהל את עצמו, ולכן אתה גם תמיד מוכן. אז גם פה יש פה מה לדבר על ניהול עצמי, על ניהול משימות, על פיתוח כלים. אני גם יודע שדיברתי איתכם ממש איך שהתחילה המלחמה, אמרתי לכם, חבר'ה, זמן מצוין, מצוין כרגע להשקיע על אסטרטגיה עסקית. זוכרים ששלחתי לך ולניתי? שאפשר עכשיו לעבוד על האסטרטגיה ועל דברים שרצינו הרבה זמן לעשות ולא היה לנו זמן להתפנות אליהם. הנה, זה הזמן עכשיו לפתח, עכשיו לעשות ועכשיו לקדם את זה.
כן.
ויהיו אנשים שיצאו מהמשבר הזה הרבה יותר חזקים ממה שהם נכנסו אליו. אוקיי? אני יודע שאנחנו אנשים כאלה. ויהיו אנשים שיצאו מהמשבר הזה במצב הרבה יותר חמור ממה שהם נכנסו אליו ויאבדו הכל. אז לפני שזה קורה, אני מעודד אנשים שמקשיבים גם עכשיו לפודקאסט הזה, לבחור צד.
נכון.
איפה אתם רוצים להיות? נכון. בצד של אנשים שיאבדו הכל ולא פועלים, או בצד של אנשים שירוויחו הכל כי הם פעלו בזמן?
יש רק שתי אופציות.
זאת הש... נכון, זה
שתי
לגמרי.
שתי אופציות. מה אתם, איפה אתם רוצים להיות?
כי זו תקופה...
אני קורא לזה מצב הצמיחה או מצב ההישרדות.
כן.
אם אתם נופלים למצב ההישרדות, שזה הפסימים, מה אתם שמה?
כן.
אתם נכון. שמה, אתם תיפגעו ואתם תאכלו חרה, סליחה על הביטוי. אבל אם אתם תישארו במצב של הצמיחה...
יוכלו חרה כפול.
כן, לגמרי.
זה בריבוע עולה, אתה יודע למה זה עולה בריבוע. כי גם לא ניצלתם את התקופה הזאת לצמיחה, וגם התקופה הזאת לקחה אתכם אחורה להתרסקות ולהישרדות. אז הפסדתם פעמיים.
כן.
לא פעם אחת. זה הפסד בריבוע. בניגוד לאנשים שפעלו בזמן, גם התקופה הזאת לא רק שלא הורידה אותם, היא עוד לקחה אותם קדימה. הם הרוויחו בריבוע.
אני אומר לך, שחר, אני פתחתי את העסק שלי.
בקורונה.
בקורונה.
נכון.
היום אני בהכנסות בעסק שלי פי כמה וכמה כן. ממה שהייתי אז בזמנו.
מטורף.
ולמה? בגלל זה.
כן.
בגלל שהיה לי את התעוזה וניהלתי את עצמי ואמרתי, רגע, אני לא רוצה לסמוך על אף אחד. אתה יודע למה? גם אז בזמנו, בקורונה, הייתי שכיר. וכמו שאנחנו מדברים עכשיו על הרזיה בעסק, אנחנו בעלי ההחלטה בעסק שלנו.
נכון.
בוא נודה באמת.
בטח.
אנחנו יכולים להחליט איפה אנחנו מייעלים את העסק ואיפה לא.
בטח.
אבל כשאין לנו שליטה...
שנייה, כשהעסק בנוי נכון, מתוכנן נכון, עובד כמו מנגנון, ואפשר לשלוט על המנגנונים האלה, אז חד משמעית כן. אבל אני רק אגיד שיש אנשים שגם אם אתם לא יודעים מה לעשות כרגע, או מה קורה בדיוק בעסק, זה בדיוק הזמן להתייעץ.
כן.
אתה יודע, אותה בחורה שדיברה איתי ממש רגע לפני הפודקאסט בשם שרה, אמרתי לה, תקשיבי, אני מבין את התסכול, והיא בכתה, והיה לה קשה. אמרתי לה, תקשיבי, אני מאוד מבין את הפחד, ואת התסכול, ואת הלחץ, ואת המצב הרגיש, אני באמת מבין, אבל תראי, כרגע, האחריות היא 100% שלך. 100% שלך, זאת אומרת, איך שתפעלי עכשיו, זה יהדהד לאחר כך. תראי, שאם תפעלי נכון כרגע, גם המצב הבעייתי והמפחיד הזה שכרגע מנהל אותך, את תנהלי אותו, ואת תשתלטי עליו. וזה, תשמע, יצא מהשיחה הזאת מחויכת מאוזן לאוזן. ואיזה כיף זה להיות בשליחות הזו. אנחנו אגב מחר קבענו להיפגש. אחרי, מגיע להם.
אני רוצה...
אגב, היא שילמה כסף עכשיו, בתקופה הכי קשה הזאת, עם כל הפחדים שלה.
מצא את זה.
עשיתי לה כמובן מחיר, מוזר להגיד את זה, מחיר מלחמה. אבל כן, עשיתי לה מחיר למצב בעייתי מאוד. וכן, היא אמרה לי, כן, אני מוכנה להתחייב, אני עושה את זה, ויאללה, בואו נעשה את זה, והיא פתאום נכנסה באיזה רוח כזאת, רוח עוצמתית כזאת של אני אלחם, ואתה יודע מה, זה כיף לראות את זה, כי אני גם קצת מרגיש שזה סוג של נקמה שלי בחמאס. אני אומר, בונה, אם לקוחות שלי הצלחתי לחזק אותם ממצב של חרדות, והצלחתי להביס פה את הטרוריסטים האלה, במנטלי, כן?
אומנם, כן.
אבל הצלחתי, ועשיתי עם בן אדם שינוי, זה נקמה! בונה, אני נקמתי פה בחמאס, לקחתי את כל מה שהם ניסו לעשות, ויעפתי את זה מהחלון. אתה מבין? אז אני גם רואה באיזה סוג של נקמה אישית שלי, שאני פה עוזר לאנשים לייצר איזושהי צמיחה, גם בתקופה שהיא מאוד קשה, בתקופת משבר, ואנחנו העם היהודי, ואנחנו ננצח, ואנחנו נצא מפה הרבה יותר מחוזקים, לא סתם, אנחנו העם היהודי, אנחנו נצא מפה הרבה יותר מחוזקים, מאשר איך שנכנסנו לדבר הזה, ועם כל הכאב שבדבר, וכל מה שחווינו. אנחנו נצא מזה הרבה יותר מחוזקים, אתה תראה.
אני רוצה לחזק עוד משהו, שמקודם התחלתי להגיד רק, גם לסחירים, הבחירים, אם הם נמצאים במקומות האלה, אז אני יכול להגיד לך כזה דבר. אני זוכר שבקורונה, כמו שאמרנו, מי שאחראי על ההרזיה בעסק, זה לא אני, ברגע שאתה שכיר. ואני זוכר שבזמנו, התחילו לפטר את הבחירים, ואני הייתי מנהל מאוד בכיר. כן. התחילו לפטר את הבחירים לידי,
וואלה.
במזל, אני לא הייתי ברשימה.
לא יודע אם כנראה, זה במזל, אורן.
במזל.
יכול להיות שלא רצו לוותר עליך.
לא רצו, בסדר, אבל עדיין היו מאוד בכירים שהחליטו לוותר עליהם. מאוד בכירים. אני מדבר איתך על אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, ושם המון המון שנים.
כן.
אבל כשאני ראיתי את זה, אמרתי, למה להם יש את השליטה עליי?
נגמר.
זה לא יכול לקרות. ומה שקרה,
נכון.
זה שהרמתי את העסק שלי. זאת אומרת, קיבלתי החלטה, זה לא יקרה יותר, גם אם זה לא קרה במשמרת הזאת, זה לא יקרה במשמרת הבאה, אני אקח אחריות על החיים שלי, בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, שאותה לקוחה בה.
נכון.
בסדר? תיקחו אחריות על החיים שלכם.
לגמרי. לגמרי. אז זה, זה זמן דווקא הכי טוב, אם לא עשיתם את זה עד היום, זה זמן הכי טוב להתייעץ. זאת אומרת, אם עד היום לא התייעצתם, או שלא לקחתם איזשהו ייעוץ מקצועי,
כן.
א' עטף, מה שנקרא, זה הזמן הכי טוב לעשות את זה, אם לא עשיתם את זה עד
עכשיו. בוא נגיד ככה, עכשיו, החרב על הצוואר. החרב על הצוואר.
עכשיו זה לא רק החרב.
מה זה חזק?
זה הכל, זה טילים, זה סכינים, נכון? זה, זה מה שאתה לא רוצה, זה איומים מצפון, מדרום, ומאיפה שאתה לא רוצה, מזרח ומערב. אם עד עכשיו זאת הייתה סכין על הצוואר, עכשיו זה כל העולם על הצוואר, עם כל הכלי נשק על הצוואר. ואני איתך, אני 100% איתך פה, ואני רק אומר שזה צריך לעבור פה איזשהו תהליך, איזושהי טרנספורמציה, אני צופה בחדשות כל היום ומחכה לטוב, ושיפול רגע הסימון שטוב לא הולך להיות בשבועות הקרובים. לצאת מהסיפור הזה, לצאת מהאשליה הזאת, לא הולך להיות טוב בשבועות הקרובים, הולך להיות רע, הולך להיות קשה, הולך להיות מצומצם, הולך להיות בלגן, הולך להיות אי סדר, אי ודאות, דברים שמשתבשים ומשתנים ופעם ככה ופעם ככה.
תהיו מוכנים.
בדיוק.
תהיו מוכנים לזה.
אבל גם במצב הלא ודאי הזה אפשר למצוא חד משמעית נתיב של ודאות ולבנות אותו ולחזק אותו, ואני גם אתן איזשהו טיפ ככה על הדרך. חבר'ה, אם אנשים היום, אמרתי את זה גם אתמול בלייב, אם אנשים היום נמצאים יותר ברשתות החברתיות ונמצאים יותר בדיגיטל ומתקשרים יותר מרחוק, כי אין להם ברירה, נכון? הם חייבים. אחרת מה? הם סתם יבואו בארבע קירות בבית, בממד או ליד הממד? לא. אז הם מתקשרים, הם נמצאים יותר, לא פחות מהיום יום. זה זמן מצוין עבורכם, בעלי העסקים, לשדר, לשווק, לייצר עוד אינטראקציות, להרגיע את הקהל. לא אמרתי רק למכור, אני לא אומר רק למכור, ממש לא. אני אומר להפך, רק לתת ולתת יותר ולהתנדב אם צריך ולעשות דברים עבור אחרים. וכמובן גם להרוויח, אבל בעיקר לדאוג לקהל שלכם ולקהילות שלכם ולדאוג לאוכלוסייה שלכם. אתם בעלי עסק, אתם גם מנהיגים, אתם גם ראשי שבט, ככה אני רואה את זה, ככה אני גם מלמד את זה, ובעיניים שלי, אתם גם תקבעו מה אנשים ירגישו, כי יש לכם כוח, כוח השפעה, לא רק כוח כלכלי או כוח שיווקי, אלא כוח השפעה. הרבה אנשים שיש להם עסקים מובילים, הם גם אוטוריטות בתחומם, וזה הזמן שלכם להרגיע רק את הרוחות, ולתת לאנשים שנייה קצת יותר שפיות בעולם לא שפוי, בטח בתקופה כזאת.
כמה פרפרים הולכים להיות להם בבטן בתקופה הזאת?
למי?
לכל האנשים. עם כל השינויים וכל הפחדים וכל הדברים שיהיו פה.
פרפרים? הייתי אומר דרקונים, אבל הרבה. שמע, אני יודע את זה.
אני יכול להגיד לך, אתמול הייתה פתאום הנחיה של פיקוד העורף לקנות מים, אני לא יודע אם ראית את זה.
ראיתי.
מים ודברים כאלה. הלכתי לסופר כדי למלא קצת הדברים. תקשיב, הסופר היה ריק. ריק מבחינת חומרים, מוצרים. לא היה כלום על המדפים. חיסטו הכל ועמדתי בתור איזה רבע שעה.
זה כמו בקורונה, אותו דבר.
טירוף.
אז אני מחכה למחר שהם עלו... אז אני מחכה למחר שהם עלו את המלאי, ומחר אני אלך.
אגב, היום בבוקר גם הלכתי רגע למכולת השכונתית. היה הכל, הביאו הכל על הבוקר.
נו, מעולה.
חברים, הסופרים...
יש אוכל, כאילו, בחיית.
הסופרים זה מאלה שמרוויחים הכי הרבה בתקופות האלה.
אבל זה רק מראה רגע.
זה רק מראה איך הם מנצלים את זה.
תופעה של הפחדות של אנשים.
כן.
מעבר, הרבה מעבר למה שצריך. ראינו את זה גם בקורונה. אנשים קנו נייר טואלט וביצים, כאילו נשארו עם סטוקים לחמש שנים קדימה. כן. ואתה יודע מה... אני אפילו, זה אפילו לא מצחיק. זה כאילו, זה מראה כמה אנשים מפחדים, כמה הם מנועלים רגשית, כמה הם במצב של חרדות. ואני אמרתי ככה לסביבה הקרובה שלי, אני לא הולך היום לסופר, כי זה לא מצב ללכת לסופר כרגע.
תשמע, יש לי משהו קטן שאני חייב לציין. קטן מאוד, בסדר? אבל תראה מה זה עם ישראל. אתמול באתי לסופר, לא היו עגלות. שום מקום. אין עגלה אחת. כולם עם העגלות וזה. אני אומר, מה אני אעשה ומה אני אעשה? פתאום יצא איזה בחור, אתיופי. נסתכל, אני רואה אותו מחזיר עגלה. אז אני אומר לו, אתה מחזיר? יופי. ואז אני רואה שצריך 5 שקלים. אני מסתכל בארנק, אין לי 5 שקלים. אמרתי לו, טוב, אני אלך לקופה. הוא הבין רק שאם אני אלך לקופה לא תהיה לי עגלה, ואז אני לא אוכל לקנות. ככה, אחי, זה שלך.
חמוד.
איזה יופי. לגמרי. מה זה עם ישראל?
נכון.
אתה רואה? עכשיו, מה עשיתי עם זה? מה עשיתי עם הדבר הזה? לקחתי את החמישה שקלים אחר כך? לא. כשאני יצאתי, הגיע שוטר חמוד, שחזר ממשמרת. כך, אחי. תהנה. וזה עם ישראל.
נכון.
זה היופי. הדברים הקטנים
לגמרי,
האלה.
לגמרי, לגמרי.
בסדר, אנחנו
כיף,
צריכים להיות
זה
ביחד.
כיף, זה כיף לשמוע כיף. את זה, נכון? זה כיף לשמוע את זה, וכן, גם אנחנו, אגב, מתנהגים, אתה יודע, בדיוק, בנתינה, כמה שאפשר, הדדיות, לעזור לאחרים, בדיוק בתקופה הזו, להיות עם ישראל אחים, מאוחדים, אל תקשיבו לכל מיני ערוצי, באמת, תבהלת ותעמולה, זה כבר שמות, אתה יודע, זה כבר נשמע חמודי כזה, זה כבר אפילו לא זה, זה מחמאה לקרוא לזה ככה. אני אישית, שוב, צופה בערוץ 14, כי שם הם נותנים את החדשות כמו שהם. אומר לך את האמת, כאילו אין לי שום אינטרס פה פוליטי, אני רק צופה בחדשות שבאמת נותנים חדשות, ולא תעמולות, ולא רעיונות אישיים. אתה יודע, הם נותנים את הרעיונות האישיים שלהם, איך הם חושבים על דברים, ומה אכפת לי ממכם? אתם שדרנים, תעשו את העבודה. על מה משלמים לכם? אכפת לי מה הדעה האישית שלך. תגיד לי את האמת, תגיד לי את ההודעות החשובות, תיידע אותי, תן לי תכלס, ואל תלכלך גם על אף אחד, בטח לא בשעה הזאת. אז אני צופה בערוץ 14, כי שם הם לא עושים את זה, והם לא נותנים לזה יד גם. כשכל פעם מישהו בא להאשים מישהו, הם עוצרים אותו מיד. אז זאת הסיבה שאני צופה בערוץ 14. ובכל אופן, אני אישית גם כרגע בשלב הזה, גם פחות צופה בחדשות, אני יותר מקשיב לפודקאסטים, דברים שמעשירים אותי ועוזרים לי, ויתנו לי נקודת פתיחה חזקה בשלב הזה, ואני כמובן כל הזמן מתיידע דרך כל מיני פושים, ודרך מה שנקרא החדשות אני נכנס אחת לכמה זמן, ורק מוודא שלא פספסתי כלום, ושאני מבין מה קורה סביבי, אבל ככה נכנסים לשגרה, גם בתקופה של מלחמה, וממשיכים בצמיחה מבלי...
מה עדיף? פודקאסט מעשיר? או 20 סרטוני זוועה.
ברור שעדיף פודקאסט מאשר. שוב, אני לא שופט, כי זה ימים קשים, וזה התחלה.
אבל זה ככה.
אבל עכשיו, אחרי שהבנו...
כל סרטון זוועה כזה זה סכין, זה סכין, זה סכין, זה סכין, זה סכין.
נכון, ועכשיו אחרי שהבנו...
וזה רוצח לנו את הנשמה, חברים, זה סרטונים זוועה.
עכשיו, אחרי שהבנו, אפשר להתנהל טוב יותר, בצורה חזקה יותר, תקינה יותר, שרק תעשיר ותוציא אותנו מחוזקים יותר. וחבר'ה, זאת הנקמה של כולנו. בזבל המעלך הזה של הבני מוות.
אתם לא תיתנו לנו לנצח, אתם לא תנצחו אותנו, חבר'ה.
כן, בני מוות, אנשים...
אנחנו לא ניתן לכם לנצח.
שמקדשים את המוות במקום את החיים, אין אפילו מה לנסות לחשוב עליהם בהיגיון. זה בני מוות, זה אנשים שחורי נש... אם יש להם בכלל נפש או משהו בסגנון, אני לא יודע, לא נראה לי, אם בכלל נבראו על ידי אלוהים ולא על ידי השטן.
צרעות, כן,
זה
צרעות.
זה פשוט גועל. אפילו כן צרעות לא הייתי קורא זה, כי לצירה עוד יש משמעות בעולם הזה, הם רק באים להרוס. זה מחמאה לקרוא להם צרעות. ולכן אי אפשר לתת להם למוטט אותנו גם נפשית ופסיכולוגית ובטח לא כלכלית. והנה המלחמה שלנו, העם מבפנים, העם היפה, העם היהודי, שבא לצמוח ולעזור אחד לשני. וכמו שאנחנו אגב אמרנו, השיחות ייעוץ הראשונות במתנה, אנחנו ניתן לכם אותם באהבה רבה, בין אם זה בעסקים, פיננסים, שיווק, מחירות, מה שאתם צריכים, דברו איתנו, נעזור לכם. מילים אחרונות לסיום, אורן?
כן, אז אני חושב שהתקופה הזאת, היא לא הולכת להיות תקופה קצרה. אני לא חושב שזה יהיה כמו במבצעים. שוב, זו דעתי, אני מקווה שאני טועה גם.
אני חושב שבערך ייקח איזה חודש.
זה יהיה תקופה ארוכה.
חודש לפחות עד שיתמתן.
ולכן, איך שאני רואה את זה, השעון מתקתק. כל רגע שעובר בבוזבז על שטויות, כמו חדשות, סרטוני זוועה ושטויות כאלה, ולא קידום העסקים שלנו, או קידום המדינה שלנו, כל אחד כמובן במה שהוא עוסק,
נכון.
או קידום הסביבה שלנו, הוא רגע מבוזבז, אל תבזבזו את הזמן, כל דקה יקרה, כל שנייה יקרה בחיים האלה, וזהו, אני רוצה לתת מילה כמובן שוב, להביע את צערנו לכל המשפחות השכולות, ומשפחות החטופים, ליבנו איתכם, מאחלים שכולם, כל החיילים,
יחזרו בשלום,
יחזרו בשלום
דבר
הביתה.
ראשון.
וזהו, עם ישראל חי, זה מה שאני יכול להגיד.
עם ישראל חי, עם ישראל
אנחנו
חזק.
אנחנו איתכם, תמשיכו לעקוב, אנחנו נמשיך לתת טיפים, והרבה מאוד תובנות שלנו של איך לנהל את התקופה הזאת. לפחות אני מקווה שאנחנו כן ניתן את איזושהי ודאות או איזושהי, אתה יודע, השראה כדי להתקדם קדימה.
יש הרבה מה לעשות. וצריך לעשות, ובטח בשעה הזו, ולא לחכות. הכי חשוב, אוקיי? טוב, אז קודם כל אני שמח שעשינו את זה למרות האיומים ולמרות הבלגן ולמרות שיש לך
שברקע
ילדים.
שברקע יש פה התראות כל רגע.
התראות ברקע ולא פה לפחות ספציפית, אבל בטלוויזיה אנחנו רואים כל הארץ התראות. יש לך ילדים בבית שמחכים לך, גם ניטאי הגיע לכאן, אז תודה ניטאי שבאת, מוערך בעיניי מאוד, שגם אני יודע שהאבא שלו דואג לו. ולי אף אחד לא אכפת ממני, אז אני סתם. אז אני גם כמובן עשיתי את המאמץ הזה כדי להגיע לכאן. וזה רק בשבילכם, רק בשביל לתת לכם רגע את הוודאות, את הביטחון, ולגרום לכם להבין שיש פה סיוע ועזרה שאנחנו עוד יכולים לתת גם ברגעים אלה, ויש הרבה מה לעשות, אל תתייאשו, ותפנו אלינו, נעזור לכם. וחברים, שמור על אופטימיות, הכי חשוב. יאללה חברים, עם ישראל חי.